טוב, מתחילים. אפי, מה העניינים?
בסדר, פרק.
פרק 37, שזה 7 פרקים אחרי פרק 30, וזה 3 פרקים לפני פרק 40.
וזה פרק שונה לחלוטין, לחלוטין, ממה שעשינו עד היום, נכון?
נכון. אני יגדיל ויאמר, אני חושב שאנחנו עושים את הפרק הזה מתוך איזושהי, אני כזה, זה מתחבר לפרק שדיברנו על אנגליה, וזה מתחבר בכלל לתפיסות שאנחנו רוצים להעביר. ובעצם, כן, אני חושב שזה פרק שהוא מבחינתי, לי הוא מאוד משמעותי. אני מאוד שמח שיש לנו, שהאורחת שהגיעה אלינו, הגיעה אלינו. שמח שהגעת אלינו, אנאיס.
תודה.
אני בשבילי, אני רוצה להגיד למה הפרק הזה בעיניי חשוב. הפרק חשוב בעיניי בכמה מובנים. קודם כל, אני חושב שיש איזה סטנדרט שלנו בתור נותני שירותים חברתיים, שלא לדבר עם הלקוחות. אני אגיד את זה, אני אומר את זה בצורה קיצונית. כן מדברים עם הלקוחות, אבל בגדול, הנטייה...
אנחנו מדברים עם הלקוחות, אבל אנחנו יודעים את התשובה.
בדיוק, אנחנו באים עם פתרונות חברתיים, והאוטומט שלנו הוא לא תמיד לפנות אל אלו שהולכים לקבל את השירות שלנו, ולשאול אותם איזה שירות הייתם רוצים לקבל, מה אתם חושבים שישפיע על החיים שלכם, מה טוב, אלא אנחנו באים ויושבים מתחת לפרוסנטים, או בודקים במקומות אחרים, או עושים סקר שוק, בלה בלה בלה. ובעצם, אם אתה מסתכל על העולם העסקי, ואתה אומר, אתה מסתכל על חברות, חברות היו מתות שיתנו להם הזדמנות לשבת ולדבר עם הלקוחות שלהם וללמוד אותם. הם משלמות על זה מלא מלא כסף, והם עושים כל מיני ניסויים. היום דיברתי עם חברה שעבדה באחת החברות, הייתה מנהל שיווק של אחת החברות המובילות במשק. היא אמרה לי, זה לא יאומן שאתם כאילו, כל הלקוחות שלכם פה נמצאים ואתם לא מדברים איתם כל הזמן, כי אנחנו נגיד, היינו משלמים לאנשים שיבואו, יישבו בתוך חדר, היינו מראיינים אותם, היינו מסתכלים מעבר לזכוכית ומקשיבים למה שהם אומרים בשביל ללמוד את התפיסות שלהם.
וזה בשביל לייצר להם שירות יותר טוב או מוצר יותר טוב ויותר מדויק.
בדיוק. ואנחנו פשוט פחות עושים את זה, אני אגיד ככה בזה. אז אני מקווה שאנחנו כזה, שהפרק הזה יסמן את מה שאנחנו חושבים על העניין הזה. זה דבר אחד. והדבר השני, בעקבות זה, זה בעצם שיזמים שמקשיבים לנו, יכולים לזהות הרבה הזדמנויות והרבה אפשרויות.
שיתרגלו את הרפלקס הזה של להתחיל לשאול לקוחות. זה מה שאנחנו בעצם אומרים.
יואו, אנאיס, איזה כיף שבאת. אז אם את יכולה להציג את עצמך ולהגיד למה את חושבת שהפרק הזה חשוב.
טוב, אני פה על תקן של מקבלת שירות. אני עובדת בעמותה, בסיפור חוזר. ומה שאני רציתי להביא לפרק הזה, זה איך אני רואה את התחום, איך אני חושבת ש... מה הבעיות בעצם, ואיך אפשר לעשות את זה אחרת. זה בגדול.
בגדול.
מעולה. כן. שגם אם יש כמה דברים שכן עושים נכון, והם כן עובדים טוב, חשוב גם להדגיש אותם. כי בדרך כלל למידה, אתה רוצה ללמוד את הדברים הטובים שאתה עושה, ואת הדברים שפחות טוב.
כן. הלמידה זה בדרך כלל, מה לא עובד טוב, נראה לי. אז להתחיל?
כן, בטח, יאללה, בוא נצלול, אבל אולי, כאילו, לפני שאנחנו נכנסים לניתוח, okay. אז בואי בכל זאת תספרי כזה, מה זה בכלל אומר לקבל שירות בעולם של בריאות הנפש? איזה שירותים יש, איזה שירותים משמעותיים יש?
אוקיי. Okay.
איך נראה, כאילו, איך, טוב, אני אשאל את השאלות המשך אחר כך, אבל...
אוקיי. מה זה לקבל שירות מבחינתי? אז פה כבר מתחילה הבעיה, מבחינתי. כי... אם אנחנו מדברים על מקבלת שירות בתחום התעסוקה, זה משהו אחר, ויש תחום של דיור שזה משהו אחר, ויש תחום של פנאי שזה משהו אחר, שגם אתם מתעסקים בזה. אז אני חושבת שכדאי שנתמקד בתחום של התעסוקה, כי...
שיהיה לנו יותר קל
כן,
להתמקד.
כן, okay. כי פשוט נתפזר. אני הגעתי לתחום השיקום אחרי שעבדתי 22 שנים בשוק החופשי, לא היה לי נכות, ומיד זרקו אותי למפעל מוגן.
את יכולה לספר על התהליך, מה זה זרקו אותי, מה הכוונה זרקו אותי, איך הייתה, למי פנית, מי הפנה אותך, איך?
אוקיי, לביטוח לאומי, מחלקת שיקום. אני לא בטוחה ש... היה גם סל שיקום אז, כן. ואז הגעתי לסל שיקום, אמרו לי שיש סל שיקום, ואני יכולה לקבל כמה שירותים. והשירות היחד שקיבלתי זה שירות של תעסוקה, ובזמנים ההם, אני לא יודעת, אולי עכשיו זה קצת השתנה, אבל בזמנים ההם זה היה מאוד ברור שמתחילים בשלב מסוים, ואז אפשר לעבור לשלב אחר, שחייבים את השלב המסוים הזה של מפעל מוגן.
זאת אומרת, לא משנה עם איזה יכולות הגעת, עם איזה ניסיון הגעת, אתה מתחיל משלב א'.
אתה מתחיל, כן. לא משנה מי אתה, מה היכולות שלך, מה הרצונות שלך, לאן אתה מכוון את עצמך, הכיוונון הוא יותר של האנשים שאמורים לשקם אותך. עכשיו, איפה אני רואה את הבעיה בעצם? אם אנחנו חושבים עכשיו על התחום של התעסוקה, יש בעצם שני לקוחות, סוגי לקוחות, שלוש. יש את הלקוח הטבעי, שזה הלקוח שבא וקונה את המוצרים, שעליו לא נדבר, ויש את לקוח X, שזה משרד הבריאות, ואת לקוח Y, שזה המתמודדים. מתמודדים זה אנשים שמתויגים עם תיוק פסיכיאטרי. ואני רואה, אחרי שאני יותר מעשור בתחום, אני רואה שזה שני לקוחות שהם מנוגדים האחד לשני. בנוסף לזה שזה לקוחות מנוגדים, על פי החוק, לקוח X שולט על לקוח Y, מחליט לגבי לקוח Y. רק על פי שני הנתונים האלו, זה נורא קשה לי להבין איך אפשר לתת שירות ללקוח Y.
זאת אומרת, שאני לא מהתחום,
כן.
את אומרת שאי אפשר להצליח עם שניהם, כי שניהם רוצים דברים סותרים.
כן, שניהם... כיום אנחנו יותר מבינים שהמתמודדים, לפחות חלק מאיתנו, רואים כמעט את הכל בצורה שונה מאשר משרד הבריאות, ואנחנו רוצים להוביל למקום אחר, ומשרד הבריאות פשוט עובד לפי נוסחאות ש... לא מתאימות, לא יודעת אם הם, אי פעם הם התאימו, וכן, יש אנשים שזה מתאים להם, okay. שהם מאמינים שזה מתאים להם, שהם מאמינים...
שר הבריאות רואה את כל היער, והוא צריך בעצם לשטח את הפתרון, ואז אתה אומר, את אומרת, הפרטים בתוך היער, כל אחד ואחד מהמתמודדים, לא בטוח שהפתרון הכללי הזה מתאים להם.
נכון.
את יכולה טיפה להיות יותר ספציפית, לתת את הדוגמאות שלך, מהניסיון שלך?
כן. הדוגמאות הן... שאני באתי מתחום מאוד מסוים, ובאתי עם תפקוד מאוד מסוים, וככל שאני באה למקום שלא מדבר אליי, תכלס, התעסוקה של מפעל מוגן לא ממש דיברה אליי.
עבדת בתחום של מזכירות רפואית, דיברנו על זה ככה קצת בדרך.
מזכירות ומזכירות רפואית פחות עבדתי, אבל אני מזכירה רפואית, עבדתי הקלדות, דברים כאלו, לא מדבר אליי דברים שהיו במפעל, וגם לא מדבר אליי
מה היה במפעל?
קודם כל השכר.
רגע, אבל לפני השכר, מה היה פעולה? איזה שירותים המפעל נתן?
המפעל היה מפעל יצרני, שהיו לקוחות, היינו עושים טלפונים של בזק, היינו עושים מנורות של ניסקו, היינו עושים כל מיני עבודות שהיו נכנסות, וזה עבודות שלא... עבודות שיצרו אותם במיוחד עבורנו, זה עבודות שאם אנחנו לא היינו עושים אותם, אז אנשים בקהילה הרחבה היו עושים אותם ומקבלים שכר מינימום פלוס...
אז לפני השכר, את אומרת, קודם כל אני באתי מתחום השירות, הייתי מזכירה,
נכון.
ואוטומטית העבירו אותי לתחום היצור.
נכון.
וגם בתחום היצור, פתאום הייתי צריכה להפעיל את הידיים, להבריג, לעשות כל מיני פעולות, שלא הייתי רגילה אליהם קודם, אני לא רציתי גם בכלל להתעסק איתם.
לא דיברו אליי.
ומישהו החליט שזה מה שאני צריכה לעשות.
כן.
ואז את מעלה בדברים שלך גם את עניין התגמול. אז בואי
לא
על זה תגיד.
לא רק זה, כן, לפני בבקשה. התגמול. וכל הקטע שאתה אמור להראות שאתה מתקדם, או שאתה ראוי להתקדם, על פי זה שאתה מתמיד ושאתה טוב בעבודה שלך. עכשיו, בן אדם שעושה עבודה שלא מדברת אליו...
הוא לא יכול להתמיד, הוא לא יכול להיות טוב, ואז הוא לא יכול להתקדם.
אוקיי, אז אני הסתגלתי וכן תפקדתי וכן עשיתי את מה שצריך לעשות, אבל הרבה אנשים נפלו בדרך כי לא מדבר אליהם, למה שהם יעשו את מה שלא מדבר אליהם. וכן.
זאת אומרת, אם יש פה מסקנה אחת, קודם כל, שאם כבר יש מנגנון מסוים יצרני או לא משנה, ואנשים שם לא מצליחים ולא עומדים בשלבים השונים, תבררו למה. יכול להיות שזה פשוט לא מדבר אליהם מההתחלה, ולא כי הם לא מתמידים והם לא בסדר והם לא רוצים להתקדם. זה לא הסיפור. ואין
להם יכולות.
אוקיי, אז אם כבר חילצנו פה איזה משהו אחד.
כן. לגבי השכר, השכר, אני הייתי עמומה, כי אני לא ידעתי שקיימים דברים כאלו. כשאני הגעתי למפעל המוגן, השכר היה מחושב על פי אגורות. זאת אומרת, אתה עושה, לדוגמה, אורז 100 סכינים וסוגר את ה... זה, אז אגורה אחת ל-100 סכינים או משהו כזה. ואז אתה עובד כמה שעות ואתה מגיע לכמה אגורות ביום.
זאת אומרת, השקל השלם היה איזשהו רף שלא מגיעים אליו.
רף, כן, רף...
את עכשיו צוחקת, אבל זה חיוך מאוד מאוד מר, החיוך שאנחנו רואים עכשיו.
כן, זה היה מאוד, זה היה אלם מאוד רציני, זה היה משהו שממש הפיל אותי למטה.
כשהציפייה היא שתחיה מסל השיקום שלך, והאגורות הבודדות האלה זה רק איזשהו אקסטרה.
כן, הרציונל הוא שיש את הקצבה.
הקצבה, סליחה, אוקיי.
הקצבה, ומה שמשרד הבריאות מכוון אליו, וגם... יזמים כמו ירד ואחרים, זה שזה בעצם עבודה זמנית, שזה אמור להיות איזושהי מקפצה למשהו אחר. זה לא תמיד יכול להיות מקפצה, כי שוב, זה לא מדבר לאנשים. ולפעמים אני מכירה את זה על עצמי, העניין של השכר, פשוט תוציא לי את המוטיבציה. זאת אומרת, אתה קם בבוקר, יוצא לעבודה, עובד, ואתה מגיע לסוף החודש ואין לך שום דבר. זה לא משהו ש...
זאת אומרת, התסכול שלך פה היה כפול. גם שמו אותך בעבודה שלא רצית ולא התאימה לך.
כן.
וגם התגמול בה היה מאוד 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 נמוך.
נכון.
ואז היה מין מעגל קסמים שלא הצלחת לצאת ממנו, כי לא היה לך את הכוחות לצאת ממנו. זה מה שאת מתארת.
בגדול, כן. אוקיי. כן.
אז זה מודל, זה המודל ירד, נכון, של מפעלי השיקום.
זה המודל של כולם. זה המודל של הדוכנים, זה המודל של סיפור, זה המודל של כולם.
אז בוא, לא, אבל בכל זאת, מפעלי השיקום והמיזמים שאת עובדת בהם היום, הם לא בדיוק אותו דבר. יש בהם איזשהו...
מבחינת השכר לא.
אז בוא, איפה כן יש הבדלים ואיפה אין הבדלים, ואז בוא נראה מה...
תשמע, איפה יש הבדלים? תשמע, אני עובדת בסיפור חוזר, אני מאוד אוהבת ספרים. אני מאוד אוהבת את העבודה.
אז קודם כל, במקרה שלך, הצלחת כן למצוא משהו בתחום השירותים. את עובדת בחנות, נכון?
כן.
את מוכרת. זה תחום שהוא יחסית איך שהוא קצת יותר קרוב למה שעשית קודם, מאשר ממש יצור ומפעל, ועדיין לא בדיוק מה שהיית רוצה לעשות בהמשך.
כן. אני גם רוצה להגיד את הבעייתיות שאני חושבת שקיימת. הבעיה בתחום התעסוקה של אנשים שמתויגים עם תיוג פסיכיאטרי, היא לא יכולת של האנשים או העתה של האנשים בגלל המחלה שלהם, אלא בגלל שיש סטיגמה מאוד מאוד שורשית בתחום התעסוקה, שפשוט לא רוצים לקבל אנשים שהיה להם איזושהי התנסות בתחום הפסיכיאטרי, וזה בעצם המכשול הגדול.
מעבידים לא רוצים, מעסיקים פוטנציאליים לא רוצים לקבל
אותם? כן, אתה יודע על זה, זאת אומרת, יש מעסיק, זאת אומרת, רוב המעסיקים...
רואים את השורה הזאת בקורות החיים שלך ואומרים, עזוב אותי, לא רוצה להתעסק עם זה.
כן.
אוקיי.
זה סטיגמה מאוד, שמאוד קיימת. ובקטע של משהו חברתי, זה בעצם ליצור מקום עבודה לאנשים שיכולים לעבוד. ולהיות מספיק עם דמיון מספיק גדול כדי לדעת איזה דברים ליצור ולהעסיק את האנשים האלו, כי כל הבעיה היא בהעסקה של האנשים, לא בזה שבן אדם צריך ללמוד מה זה שוק העבוד, כי תכלס חצי מהאנשים שהם נפלו למשהו נפשי, הם אנשים שעבדו לפני כן.
זאת אומרת, לא צריך להשקיע בלהכיר להם את שוק העבודה, הם מכירים היטב את שוק העבודה.
זאת אומרת, ניסו להכיר לי את שוק העבודה, אבל 22 שנה אני עבדתי, מה יש להכיר לי? אני יודעת מה זה שוק העבודה.
אז איזה סוג תמיכות, נגיד, היו עוזרות להשתלב, או לחליפין פתרון אחר שהוא חליפי?
אז אני אומרת, להקים מקומות עבודה, לא תחנת ביניים שזה גם לא מוכיח את עצמו. כי אנחנו יודעים שיש אנשים שתקועים במפעלים, וזה הרבה מאוד שנים. פשוט להקים דברים שאנשים שנפגעי נפש יעבדו, או להקים איזושהי חברה...
בתור שכירים, שזה תהיה המקום עבודה שלהם.
את אומרת משהו שאני כאילו מנסה לאבד אותו,
כן.
ולראות אם הבנתי. את אומרת, לא צריך את כל הביניים האלה ואת כל השלבים. יש או לא עובדת, או כן עובדת. עכשיו, בכן עובדת יש בעיה קשה מאוד של סטיגמה, והשוק החופשי לא יהיה מוכן לקבל אותי, אז הנה לכם היזמים החברתיים למיניהם, והעמותות והארגונים, תקימו עסקים, שמהיום הראשון הם עסקים, תהיו מוכנים להשיג את האנשים ללא הסטיגמה, וזהו. כל כך פשוט.
כן, אבל לא כולם מסכימים איתי.
כן, אני רוצה להגיד א', שיש אלפי אנשים עם תיוג פסיכיאטרי, שתמש במונחים שלך, שעובדים בשוק הטבעי. אני יכול להגיד שאנחנו בשנה וחצי האחרונות הסמנו, זאת אומרת, עזרנו לאנשים למצוא עבודה ולעבוד מעל ל-600 איש, ש-95% מתוך ה-600 איש האלו מקבלים מינימום ומעלה. זאת אומרת, כן. בכלל אין, בכלל, לא השתמשנו במנגנון הזה של המינימום מותאם.
אבל עדיין, זה אנשים שנכנסו לשוק העבודה, דרך מתווך, שזה אתם, דיבר עם הלקוח כדי שיקבל אותם לעבודה.
עם המעסיק?
כן.
זה נכון לחלק מהמקרים, אבל לא לכולם.
נכון, אבל זה לא בן אדם ששולח קורות חיים, שיודעים שהוא מקבל את הקצבה, והוא בא, ויש לו את היכולות, ואם יש עוד 3 אנשים אחרים כמוהו שגם יש להם את היכולות, אנשים יעדיפו את האנשים
האחרים. לא, על זה אנחנו לא מתפקחים בכלל. כן. אני חושב על זה אין ויכוח, זה ברור.
ברור
שהשוק התעסוקה יעדיף את הבריאים ואת כל הנורמטיביים, ואני לא יודע מה כל המילים האלה שמבטיחות לך כאילו סיכוי הצלחה עם המעביד. כן. אז זה ברור.
הטענה שלי אבל תהיה, אני מסכים עם מה שאמרת, הטענה שלי אבל תהיה, שהדרך להתמודד עם הסטיגמה הזאת ועם החסמים בשוק, שאני מסכים איתך, אנחנו נתקלים בהם, במיוחד עם אנשים עם תיוג פסיכיאטרי, שהנכות שלהם היא לא נראית, שזה אחד הדברים הכי מאתגרים, כי בעצם, נגיד, לאנשים עם כיסות גלגלים, נגיד, אז אתה רואה את הנכות, ואז כל הדיאלוג עם ההנגשה היא אחרת, היא הנגשה פיזית. אז אני מסכים שיש פה אתגר לא פשוט. אני חושב שהאסטרטגיה הכי טובה בשבילנו להתמודד עם הסטיגמה הזאת היא סיפורי הצלחה. זאת אומרת, ככל שיהיו בשוק הטבעי, ככה הסטיגמה תפחת. כי בסופו של דבר, ואנחנו ראינו את זה נגיד לאחרונה בראש השנה, עלו באירוע שלנו עשרות מעסיקים על הבמה, ואמרו תודה לעובדים. הם לא אמרו איזה כיף שאנחנו מעסיקים אנשים זה או זה חלק מהחוד. הם אמרו תקשיבו, זו ההחלטה העסקית הכי טובה שקיבלנו. יש לנו פה אנשים מעולים, מסורים לעבודה, וכל מעסיק שעלה על הבמה רק הגדיל את כמות המשרות. עכשיו זה לא בזכותי ולא בזכות אף אחד, זה בזכות אותם אנשים שעבדו שם. הם נלחמו בסטיגמה והם שינו את הסטיגמה. אז
אוקיי, אני עוד לא נתקלתי בזה, האמת.
כן.
לא על עצמי, ויש לי יכולות, יש לי מגבלות, וכשבאים להעסיק אנשים שמתמודדים עם פציעה נפשית, צריך גם להנגיש את המקום עבודה, וצריך גם להבין עם מה הם מתמודדים.
אז בואי, מעולה, אז בואי, את יכולה לפרט את זה, את יכולה להסביר, נגיד, מה היית מצפה, או מה היה עוזר לך, שמעסיק עתידי,
היה מתאים
את זה, והיה גם מגדיל את הסיכוי שלך להצליח לעבוד.
אני יכולה לדבר על סיפור חוזר, חוץ מהשכר.
דווקא סיפור, אפשר לדבר על סיפור חוזר, אני אשמח שתדברי, בסדר, אחרי זה נמשיך גם למעסיק שהוא לא...
אוקיי, לא, שזה לבוא לחנות, לעבוד, לעשות עבודה רגילה, כשהמנהלת ושאר אנשי הצוות יודעים את ההתמודדות שלי, יודעים ממש לעומק את ההתמודדות שלי, יודעים ממני איפה אני יכולה להיכשל, ואיפה אני יכולה להרגיש מצוקה ובעיה, ולדעת להתחשב גם בזה, אבל עדיין, מקום עבודה שיתחשב בכל הדברים האלו, וגם יבין שאני עושה עבודה, ועל העבודה הזו אני צריכה לקבל שכר רגיל, זה מקום עבודה שאני חושבת שהוא יהיה אידיאלי בשבילי.
וכרגע יש... בסיפור חוזר, יש את כל מה שתיארת, חוץ... למעט הסיפור של השכר.
כן.
אז יש מספר התאמות שכן קיימות, זה מה שאני שומע ממך.
כן.
וההתאמה הספציפית של השכר, פה יש איזושהי בעיה.
אנחנו, אני אומרת אנחנו כי זה רבים מאיתנו, כן. זה אחד הבעיות שלנו, זה הבעיות של, של השכר. ואני יודעת את המגבלות שלי, אני יודעת שאני לא יכולה לאורך זמן להיות במקום עבודה רגיל, ואני צריכה הנגשות מסוימות. שוב, עירד אמר את זה יפה, זה משהו שלא מקבל ביטוי חיצוני, זאת אומרת, אנשים לא רואים על בן אדם את המצוקה שלו, את החרדות שלו, מה שעובר עליו, וזו בעיה. ואני צריכה מקום עבודה שכן ידע את זה, שכן ידע שזה קיים, וכן ידע איך להנגיש את עצמו אליי, וכן ידע איך להוציא ממני את היכולות שלי, למרות המגבלות שלי, ויש לי מגבלות, לא מעט, ואני נופלת על העניין של השכר.
אז בעצם מה שאת אומרת זה, אני אשאר רגע עוד שאלה. נגיד, התאמות של שעות, או של ימים, זה גם משהו שיכול לעזור, נגיד כמות שעות מסוימת בימים, כמות ימי עבודה, נגיד זמן ביום, שלא.
כן, זמן ביום, כן. למרות שאני יכולה לספר שחל שינוי, אני, השעות הכי טובות שלי זה השעות של הבוקר, ואני הגעתי לעבודה בבוקר, ובבוקר יש מלא אנשים בחנות, מלא אנשים, כאילו, אני מדברת מלא מתמודדים, וזה משהו שלא טוב לי, ובעבר לא הייתי מוכנה לעבוד בערב בכלל, כי אף פעם לא עבדתי בערב, והנה אני כן עובדת בערב, וזה כן מסתדר לי בסדר, וזה כן, כי יש לי בעיה עם מקום שהוא מלא אנשים.
כן.
אז גם הקטע הזה שאני מגיעה למקום עבודה ואני בוחנת את עצמי ואני רואה מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, מה משתנה אצלי, מה לא משתנה אצלי, ואני מיידעת את האחראית עליי. וכן, שעות, ימים, לפעמים יש מקומות עבודה שרוצים שאנשים יגידו את המשמרות הקבועות שלהם, ויש אנשים שלא רוצים להגיד משמרות קבועות, כי שבוע זה ככה, שבוע זה ככה. זה דברים... שבתחום בריאות הנפש זה קיים, ואני לא רואה ש... זאת אומרת, עד עכשיו אני ראיתי שלא כל כך יש התאמות לזה.
בחוץ, זאת אומרת. אני רוצה רגע להתייחס לעניין הכספי, כי זה בכל, לשכר, לכל העניין של השכר. לא, לא, לא במובן של, כאילו, מה שאת אומרת פה והכל שאת משמיעה, אני לגמרי מתחבר. אני חושב שאין דבר יותר טבעי מלרצות לעבוד במקום שמותאם לך, ולקבל על זה שכר, כאילו זה נראה לי אפילו, לא טבעי, אפילו בסיסי, הייתי קורא לזה. אני רק רוצה כזה לספר את המתמטיקה, נגיד, של החנות בחיפה, אני לא זוכר את המספרים, אבל אני יכול להגיד שנומינלית, אנחנו מוכרים ספרים, אני סתם אזרוק מספר בשביל לצורך...
לצורך הדוגמה.
בדיוק, לצורך הדוגמה. אז אנחנו, נגיד, מוכרים ספרים באזור ה-20,000 שקל בחודש. דמי השיקום שעוברים לאנשים שעוברים אצלנו הכשרת תעסוקתית, הם כל חודש נתון יותר גבוהים מ-20,000 שקל, ברמה של 25, 30, 35,000 שקל.
זאת אומרת, הפדיון נכון... בקופה כולו הלך לשכר, וכמעט פי שתיים מסך הפדיון בקופה הלך לשכר למתמודדים.
נכון, וזה נכון לא רק לגבי סיפור חוזר חיפה, זה נכון לגבי כל היחידות של שכולו טוב בכל חודש נתון, מאז שהארגון הוקם. זאת אומרת שלמעלה מ-100% מההכנסות, אני אומר את זה בכל חד וברור, למעלה מ-100% מההכנסות עוברות, צריך להגיד שמשרד הבריאות משלם לנו כחלק מהתעריף את דמי נסיעות. זאת אומרת, ב-10.5 שקלים נדמה לי ליום לבן אדם. זאת אומרת שזה לא, זה קצת יותר נמוך ממה שאני אומר, במובן הזה שבעצם משרד הבריאות משתתף בנסיעות, וכשאני אומר את הסכום שאנחנו מעבירים, זה כולל את הנסיעות, אבל זה עדיין יותר גבוה מ-100%. עכשיו, הסיבה שזה קורה ככה, זה בגלל שהחנות שלנו היא לא יעילה מבחינה כלכלית בנטו. זאת אומרת, המטרה של החנות היא לא להיות יעילה. אם היא הייתה יעילה, אז לא היו כך וכך מקבלי שירות במשמרת נתונה בבוקר, אלא היו שלושה אנשים, ולא הייתה שם מישהי שהיא מנהלת את התחום של תעסוקה נתמכת, ולא הייתה מישהי שמלווה תהליכי שיקום, ולא הייתה מנהלת חנות, ולא הייתה מנהלת סוכנים. זאת אומרת, בחנות נתונה, נגיד, כמו שסטימצקי, אז יש לך, נגיד, ביום שישי בבוקר יש לך שלושה מוכרים, וביום רגיל יש לך מוכר אחד. אבל אז בעצם זה הופך להיות מודל של העסקה. זה לא הופך להיות מודל של תהליכי הכשרה ושיקום לקראת השתלבות בתעסוקה.
אתה אומר, כל הסטינג שבנית, כל החנות והכל, אתה רוצה שכמה שיותר אנשים יצליחו ליהנות ממנו, מהכוחות שיקום שיש בו, ואתה לא תעשה את כל זה בשביל עובד אחד, בשביל שיוציא מזכורת אחת.
נכון. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד שני, כזה לזרוק פנימה עוד שני משתנים שחשוב שתדעו, ואחרי זה אני רוצה לשמוע ממך איך אפשר אולי לעשות את זה אחרת. דבר ראשון, זה בעצם, בהקשר למה שאמרת על המזכורת, אז באמת בסיפור חוזר יש עכשיו פרויקט שיתוף פעולה עם הרכבת, שבעצם אנשים יעבדו בשכר ויעשו את תפקידי הסוכנים בשכר, שזה אחת בעצם...
וזאת העסקה של הרכבת.
זה העסקה שלנו, אנחנו פרויקטורים של הרכבת,
okay.
ומתפעלים את המדפים, הם משלמים אבל את השכר, פשוט עובר דרכנו, אנחנו משלמים, מוציאים את התלוש. הדבר השני זה שישבנו עם התמ"ת, לפני, משרד הכלכלה לפני שבועיים, ושאלנו אותם, האם יש אפשרות שאתם מכירים, שיהיו אנשים שיעבדו בשכר, בתוך מסגרות מוגנות, וכרגע אין שום אפשרות חוקית בישראל לעשות את זה. זאת אומרת, מפעילי שירותים צריכים לבחור אחד משניים. או שהם במודל שאנחנו עובדים היום, שזה מפעל מוגן שמכוון בעצם לקראת יציאה לשוק הטבעי, או מודל של העסקה ישירה, זאת אומרת, כמו, בעצם כמו שאת אומרת, מקום עבודה שמעסיק כך וכך אנשים, שלם להם שכר מלא, מותאם ומונגש לפי הצרכים שלהם. מבחינת, נגיד, מה את חושבת שהוא שירות יותר, או נגיד, מה את חושבת על שני הסוגי השירותים האלו, אם את חושבת ששניהם נחוצים, אחד מהם נחוץ?
אני חייבת להעביר איזושהי חוויה, שלי זה נורא קשה לעיכול, אבל החוויה הזו שהמדינה משלמת כסף למישהו כדי שיעסיק אותי, זה משהו שאני עדיין לא הצלחתי לעכל, לא נראה לי שאי פעם אני אצליח לעכל, כי בתחושה שלי לפחות, זה משהו שמעצים את האמירה להגיד לי עד כמה אני שונה מאחרים, עד כמה אני פחותת ערך מאחרים, זה התחושה שלי.
כן.
אם זה אפשר להתווכח, אם זאת התחושה שלך.
כן, זו התחושה שלי, שנורא קשה לי עם הקטע הזה, שהמדינה משלמת כסף לשקולו טוב ולכל אחד אחר, כדי שיעסיק אותי. עכשיו אתה שואל...
אבל בואי נסכים ש... אם המדינה לא הייתה מחליטה שהיא לא מתערבת ונותנת לשוק לפעול כמו שהוא, היינו נשארים עם אותם מעסיקים שלא מוכנים להעסיק נפגעי נפש.
לא, למה? יש לך את כל יכול.
רגע, שנייה, דקה. המדינה בחרה להתערב, המדינה זיהתה כשל שוק, זיהתה מצב שאנשים רוצים לעבוד או רוצים לחזור לעבוד.
אוקיי.
והמעסיקים הרגילים לא מוכנים להעסיק אותם.
אוקיי.
והאסטרטגיה שבה היא בחרה זה לתת כסף לגופים מתווכים כמו שכולו טוב, שהם ייצרו איזה פתרון ביניים.
אוקיי.
את אומרת את אותו כסף היה אפשר לשים במקום אחר ולייצר פתרון יותר יעיל?
קודם כל, אני לא מסכימה איתך לגבי העניין שהמדינה פתחה את המקומות האלו כי... יש בעיה להעסיק, המדינה פתחה את המקומות האלו, כי התחום הפסיכיאטרי מאמין שאנשים שעברו אשפוז, או אנשים שיש להם מחלת נפש, הם אנשים שצריך לכוון אותם, וצריך ללמד אותם.
ואי אפשר לתת להם להסתובב חופשיים.
כן.
אוקיי.
שזו, מבחינתי זו הנחה מאוד שגויה, כי ממה שאני נתקלתי וממה שאני ראיתי, זה לא בדיוק ככה. אני לא חושבת שהמדינה בכלל חשבה על העניין הזה שבשוק העסקי הרגיל יעסיקו אותנו או לא יעסיקו אותנו. ככה אני חווה את מה שקורה בתחום בריאות הנפש. אבל השאלה של ירד איזה, אני חושבת שלעשות שילוב של להעסיק אנשים, לתת הנגשות לאנשים שזה אחרת לגמרי מאנשים עם נכות פיזית, וכן, לשלם להם שכר מינימום. אני חושבת שזה דבר שהוא הרבה יותר ייתן מענים להרבה מאוד אנשים בתחום, מאשר התחום הזה של להעסיק אנשים ולשלם להם דמי שיקום, ולנסות לכוון אותם להשתלב בשוק החופשי.
אז את בעצם חושבת שהפתרון היותר מותאם זה בעצם מסגרות שמותאמות ומונגשות לכל אחד והאתגרים שהוא מתמודד איתם, ומשלמות שכר מינימום. זה הפתרון שאת חושבת שצריך להיות.
לפחות שכר מינימום.
לפחות, כן, כמובן, לפחות.
הייתי רוצה לקבל קצת יותר משכר מינימום.
אבל לפחות, כן, לפחות שכר מינימום.
כן.
ואת חושבת שזה מסגרות שצריכות להיות, שהמדינה צריכה להתערב בהן באיזושהי צורה, או שזה פשוט מסגרות עצמאיות שצריכות לעמוד בפני עצמן?
אני הייתי מעדיפה, אם זה עסקים חברתיים, שיהיו עסקים שכמה שפחות קשר עם המדינה.
שיקבלו כסף מהמדינה.
כמה שפחות okay. קשר עם המדינה, כי למדינה יש את הם מתווכים מידע שאנחנו לא רואים עין בעין את המידע שהם מתווכים לגורמים שאמורים להעסיק אותנו.
עליך לצורך העניין. לא היית רוצה שהמדינה תגיד למעסיק שלך דברים עלייך.
תעביר מידע. זאת אומרת, ליזם אפי, שבעולם מושלם, אפי היה פותח חנות ספרים, כן יד שנייה, לא יד שנייה, לא ממש משנה, מגיע עם המדינה לאיזשהו הסדר שבגלל שהוא עסק חברתי, מגיע לו איזושהי הטבה או איזשהו מענק או איזשהו הלוואה, איזושהי הלוואה, ומאותו רגע פועל כעסק רגיל, מעסיק אותך כעובדת רגילה, מבין שהוא צריך לעשות כל מיני הנגשות, ומפה נזרק לשוק החופשי וצריך לדעת להסתדר ולהיות כלכלי.
כן.
ומבחינת, נגיד, צוות העובדים, היית רוצה שזה, את חושבת שהכי טוב שזה יהיה צוות של אנשים, נגיד, עם רקע פסיכיאטרי, או שזה יכול להיות גם שניים רקע פסיכיאטרי ושלושה בלי, או משהו כזה?
אנשי צוות?
העובדים של החנות. בוא נשאר בחנות ספרים. לא, אין צוות. יש עובדים, מוכרים בחנות.
חנות שתעסיק, אתה מדבר על העסקה של אנשים?
כן, כן, כן.
שתעסיק אנשים גם עם תיוג פסיכיאטרי, וגם אנשים שהם לא.
אוקיי. אז בעצם חנות, נגיד לצורך העניין, נגיד תיאורטית זה הייתה יכולה להיות חנות סטימצקי.
כן.
שמשלמת שכר מינימום לפחות, אם לא יותר, מוכרת ספרים, משתלבים באנשים שהם עם רקע או תיוג פסיכיאטרי, וחלק לא. מה ששונה מחנות סטימצקי, נגיד, כמו שהיא היום, זה שה... היא יותר מונגשת לאנשים בעצם. היא מאפשרת לאנשים מרחב עבודה שהוא יותר מותאם להם, נכון? זה בעצם האידיאל.
כן, שיש דבר אחד שאני עדיין לא סגורה עליו, זה כל העניין הזה של השיקום, שבעבר אני הרגשתי שאנשי שיקום לא צריכים להיות בתחום העבודה, וזה היה בהתחלה בדוכנים. בהתחלה בדוכנים לא היה שיקום.
נכון.
היה רק מנהל תפעול והסגן שלו.
נכון.
וזה היה, לי זה היה עדיף.
ככה מאשר... זה בסיפור חוזר היום.
לא, יש, כן, נכון, אבל מדברים עדיין על, אני הרגשתי שזה לא נכון, היום אני לא כל כך בטוחה, כי היום אני מרגישה שהמצב הנפשי שלי קצת השתנה, ואז יותר נוח לי לדבר בעבודה עם... על הבעיות שלי ועל מה שעובר עליי. אז אני עדיין לא בטוחה בזה, אבל
אז כן. בוא נשאל רגע, אני אכנס לזה בעצם, את העניין הזה של היחסים עם הצוות. זאת אומרת, כשאת מדמיינת את עצמך בעולם אידיאלי, צוות של איזשהו מרכז תמיכה, הכשרה, שירות, או מרכז, או פשוט מקום עבודה. מי הצוות שאת חושבת שהוא אופטימלי, בשביל להגדיל את הסיכוי שלך, גם שיהיה לך נעים בעבודה, וגם שתצליחי בה?
וואו, שאלה מאוד קשה, כי אני אומרת, אני לא סגורה על זה. זה גם משתנה אצלי, כי לפעמים אני רוצה לבוא ולעשות את העבודה שלי, ואני חושבת, כאילו לזרוק לתוך המים ולהתחיל לשחות, וזה יהיה הכי טוב, כי לפעמים, אתה יודע, ברגע שיש יותר מדי תמיכות, אז אתה יכול להסתגל לזה, ואז אתה יודע שאם עושים תחרות בין שני אנשים שרצים, אז אם יש אחד שרץ לאט ואחד שרץ מהר, אז זה שרץ מהר תמיד ירוץ לאט, כי המתחרה שלו הוא רץ לאט. ואם אתה לוקח שניים שהם עם אותו דבר, אז יש לו כבר יותר...
שניים ירוץ יותר מהר.
זהו, אז פה הקטע שאני לא בטוחה בזה, אני מתלבטת עם עצמי הרבה, זה עד כמה זה עוזר, ועד כמה זה באמת משאיר אותי, במרכאות, להתפנק ולהרשות לעצמי, לא להגיע, להודיע, להיות קצת פחות מתפקדת. ואם זה לא היה, כנראה שכן, הייתי יודעת שאני צריכה לתפקד, אני לא בטוחה בזה.
אוקיי.
אני לא בטוחה בזה.
תשמע, קודם כל, אני כל הזמן אומר, אני שומע את הנאיס מדברת, ואני אומר, היא מייצגת את הקול שלה, ואני מניח שיש גם קולות נוספים. אני חושב שלפתור, לתת פתרון, טיילור מייד, לכל אחד ואחד, זה משהו שכנראה לא יקרה, אבל צריך לדעת לשאוף אליו כל הזמן, ואנחנו עדים כרגע לניסיון לפחות כזה. אני חושב, אני לא מכיר מספיק טוב את שכולו טוב, אבל אני חושב שעצם ההקשבה ועצם הרצון להתפתח, לשמוע, להקשיב, הוא מאוד מאוד חשוב. ואני חושב שזה היה שיח מאוד מאוד מעניין, לפחות מבחינתי שאני לא בקיא בפרטים.
כן, אני רוצה כל להגיד לך, הנאיס, שאני חושב שזה מאוד אמיץ מצדך לבוא לפה. צריך לזכור כאילו את הסיטואציה פה. זה לא פשוט לשבת איתי באותו חדר, כאילו אני לא רק משדר פה פודקאסט, אני גם המפעיל ששכולו טוב, ויש פה איזשהם יחסי כוח, ואני הצד החזק בכוח הזה. ולבוא לשבת פה ולהגיד דברים שהם לא קלים לשמוע, צריך הרבה אומץ בשביל זה, ואני מאוד מעריך את זה שעשית את זה. לא ברור מאליו, באמת, אז תודה על זה. אני חושב שהעניין הוא דיאלוג, אני חושב שהאמת לא נמצאת אצלי ולא נמצאת אצלך ולא נמצאת אצל אף אחד. אני חושב שכל העניין, ובעיניי זה החלק החשוב, הוא דיאלוג. והדיאלוג הוא צריך להיות במקום שבעצם הקולות שנשמעים הם קולות שמגיעים מאותו, נגיד, עם אותה חשיבות. כאילו שאין קול אחד שהוא קול יותר חשוב מהקול השני. אני חושב שזה שריר שאנחנו באופן אישי, תודה על מה שאמרת, אבל אנחנו צריכים להתאמן בו. אני חושב שהקול הזה, השריר הזה לא מפותח מספיק אצלנו. צריך לזכור מאיפה אנחנו באים גם, ולהגיד שהמצב היה הרבה פחות טוב. אנחנו נמצאים במצב הכי טוב אי פעם, ויש לנו עוד הרבה עבודה. זה, אנחנו נמצאים בתהליך, אבל עצב זה שאנחנו יושבים פה באולפן ומדברים, זה כבר, אני חושב, הישג לנו במדינת ישראל.
עצם העובדה שכל לקוח קונה, רוכש, שנכנס היום לעסקים שלנו, לחנויות שלנו, לבתי הקפה שלנו, לא מרגיש מפעל שיקום, לא מרגיש בלא איך שזה נראה, בלא מה שזה משדר, בלא המוצרים שהוא מקבל, בלא השירותים שהוא מקבל, זה גם התקדמות גדולה.
נכון, המסכנות נשארה מחוץ לדלת. נכון. זה העניין.
אין מסכנות, היא בכלל לא...
היא לא רלוונטית.
כן, נכון. כי אין מסכנים ואין מסכנות. אז... אני למדתי המון, לפחות לשמוע אותך. אני חושב שיש לנו, כמו שעברתי, הרבה עבודה, והרבה עבודה גם בלהקשיב וגם בלהשמיע. אני חושב שגם מקבלי השירות צריכים לדעת להשמיע הכל. האחריות היא לא רק אצל, כאילו, היא הרבה אצלנו, אבל גם אצל מקבלי השירות שצריכים ללמוד להשמיע הכל, ולהשמיע הכל בצורה ברורה, בצורה חזקה.
אני חושבת
חזקה.
שאני עושה את זה...
וגם אני,
את
עושה את זה לאורך שנים.
אני חושב, נכון, אבל אני חושב שאת יוצאת דופן במובן הזה. את לא יחידה, אבל בוא נגיד שבטוח לא הרוב. הרוב לא משמיעים את כולם וחשוב לשמוע אותם.
ועוד משהו שאני שמעתי פה והוא מדאיג אותי במידה מסוימת, שצירוף המילים עסק חברתי מייצר גם קצת תקוות גדולות מדי בקרב מקבלי השירותים. אנחנו עדיין מאוד מאוד קטנים, אנחנו מאוד מאוד מעטים.
כן.
היכולת שלנו לעשות את השינויים שאת מדברת עליהם במסות ובמספרים היא מאוד מאוד רחוקה היום, והבאז הזה הוא מגניב והוא סקסי והוא מייצר, ואנחנו חלק מהבאז, אתה ואני והפודקאסט.
כן.
אבל הוא יכול להיות שהוא מייצר גם קצת תקוות גדולות מדי למקבלי השירותים, שחושבים, וואו, יש פה משהו גדול, ומחר הוא יכול להחליף את כל מה שקורה היום, ואנחנו יודעים שבמספרים זה רחוק משם.
בדיוק הייתה לנו היום שיחה, זה עם משרד מיצוב ומיתוג שאתה מכיר היטב.
מהבכירים.
אם לא הבכיר מכולם. אז, ודיברנו בדיוק על העניין הזה, כי באמת כשהמסכנות נשארה מחוץ לדלת, ומה שרואים זה חנות ספרים, אז זה מאוד מבלבל. כי אז כולם אומרים, רגע, יש פה מקום עבודה, אנשים עובדים במקום הזה, נמכרים פה ספרים.
יש כסף.
ואז נוצר איזה בלבול. וזה באמת, כמו שאמרת, זה לא המצב. המצב הוא לא כזה שכאילו העסקים פה הם עסקים שהם...
חנות ספרים נורמטיבית, אני מניח, שעושה 100, 150, 200 אלף שקל פדיון בחודש, ואתם מדברים על 20 אלף שקל פדיון בחודש.
והרווח הגולמי שלה הוא הרבה יותר גדול. יש פה הרבה עניינים, אבל בסדר, אני חושב שזה רק, בגלל זה אני אומר שאנחנו פה בתהליך, אנחנו לא, עוד לא נגמרה הדרך, אנחנו רק עושים בת הצעדים הראשונים, אפילו הייתי אומר. אחלה, אני שמח, קצת שקענו, אני שמח על הפרק הזה, נהיה כזה כבד, אז אנחנו נסיים את פרק 37, צריך להגיד תודה למרסיאל,
שמודד פה באומץ עם שורה של תקלות,
היה לנו אתגרים לא פשוטים בפרק הזה, ולמרות זאת, ולמרות הגמגומים, וה-18 פעמים שאמרתי בעצם, נראה לי שיצא פרק נעים לאוזן, אנאיס, תודה רבה שבאת,
תודה לכם.